אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים.
אז מה קרה? אז מה קרה? אז מה קרה? אז מה קרה?
מה?
אוי, זה היה טוב.
נכון, זה היה נחמד, לא? מה?
עכשיו ברדיו על הגל. אז מה קרה? היסטוריה היסטרית! היסטוריה היסטרית!
היסטרית!
עם אסף כהן ודניאל נתן. ודניאל נתן!
לא, את צועקת עכשיו.
לא. ודניאל נתן. ודניאל נתן.
שלום, שלום.
מה יש מה חברים?
ברוכים הבאים להיסטוריה היסטרית.
אז דניאל, איזה יום היום? ב-14 באפריל, כ"ז בניסן.
היום יום השואה.
ומה אתה רוצה לספר לנו? הרי כולם יודעים בערך מה קרה שם, אבל מה... למה היום?
נראה לי היום זה בגלל שזה יום שחרור המחנות, אם אני לא טועה. תקן אותי אם אני טועה. זה קרה לפני 81 שנה בדיוק, נראה לי.
כן, תמיד מנסים לעשות את זה. הסתכלתי לפני כמה ימים על זה, למה התאריך. כן, חשבתי כמוך, אבל זה לא ממש... עושים את זה בסמוך, וזה צריך להיות תמיד בין פסח לעצמאות, עושים את זה בסמוך לאותו יום של מרד גטו ורשה. רוצה להסביר קצת?
על מרד גטו ורשה? בטח. אני חושב ש... מרד גטו ורשה בעצם קרה בגלל שליהודים שהיו בגטו, כאילו לא היה ברירה, כאילו אתה מבין, עזל האוכל, והם ראו לאט לאט שלוקחים כאילו להם את האנשים, כאילו את היהודים, למחנות ריכוז.
מחנות השמדה.
השמדה וריכוז, כי גם אתה יודע, חלק לשם, כן. חלק לפה. עכשיו, בעצם, ברגע שהם ראו שהרבה יהודים כאילו נעלמים, כאילו לפחות המנהיגים של המרד, אז הם החליטו שטוב, אנחנו צריכים לפעול, ובעצם הם ארגנו, אתה יודע, הם שלחו ילדים קטנים. Yeah. ילדים, אתה יודע, בגלל שילדים קטנים לא היה אפשר לראות אותם כל כך בקלות, אז הם בעצם שלחו אותם דרך, נראה לי, חורים בקירות או משהו yeah. כזה של הגטו.
היית, הרבה אנשים אומרים ש... המרד הזה היה מין התאבדות שפשוט בשביל להראות סימן, שהיה איזושהי התנגדות בגטאות. אתה חושב שכאילו, אני יודע שהרי אתה לא היית שם ואתה לא יכול באמת לדעת מה המחשבות שעברו להם בראש, אבל כאילו, האם אתה חושב שבאמת הם ראו את זה כאיזשהו מין התאבדות הירואית או משהו יותר, בוא נצא מכאן?
כשאני חושב על זה ככה, לא היה להם ברירה כאילו. ככה או ככה הם מתים כאילו. ככה או ככה הם נשלחים מהעולם הזה כאילו. אני רואה את זה בתור כאילו משהו הירואי. הם לא חשבו שהם ינצחו, כן? הם לא חשבו שאתה יודע שהנה הם ישחררו את כל הגטו ועכשיו הם התקדמו לתוך העיר. זה לא היה צבא מאורגן כל כך, אתה מבין? זה היה גם כמה עשרות אנשים.
שמע, אבל היה להם... היה להם נשק,
אבל הנשק שלהם היה
יחסית... ארגנו את זה במשך כמה חודשים.
נכון, עוד פעם, דיברת על זה שהילדים כאילו בעצם היו מרוויחים נשקים, כאילו, דרך ילדים, אבל עכשיו הבעיה שהנשקים האלה בו, לעומת מה שהיה לגרמנים, שזה מטוסים, טנקים, וזה לא באמת כוחות. עכשיו, הם ידעו בעצם שהם לא, כנראה לא ינצחו, גם אם ינצחו זה יהיה זמני, זה יהיה לכמה שעות, לכמה ימים בודדים. עכשיו, זה מה שבאמת קרה, כמה שעות, כאילו הם שלטו על כל הזה, אתה יודע, הם מרגו כמה נאצים שכאילו באו להילחם איתם אחרי שכל המרד התחיל, אבל אחרי כמה שעות הגיע טנק, ובעצם שמעת שהגיע טנק, זה הסוף של המרד, של גטו ורשה גם, בכללי. עכשיו, אתה יודע, זה דווקא עזר דווקא, אתה יודע, זה הציל עוד מרדים, אתה יודע, לא היה רק מרד בגטו ורשה. היה מרד בגטו וילנה
כן, אבל זה היה מפורסם ביותר וגם מצליח ביותר. אתה חושב ש... הרבה אנשים אתמול בפעילויות שעשו לנו, אתה היית?
הייתי, כן.
כן, אז דיברו על חסידי אולמות עולם והרבה, אני חושב הרבה יותר מדי. אני אסביר לך למה. אתה שמעת מה אני אמרתי?
כן, אני שמעתי מה אמרת.
מה אתה חושב על זה? אני אמרתי...
אני דווקא די מסכים איתך על זה.
רגע, אני נסביר למי ששומע.
אתה צודק.
אני, היה לנו שתי פעילויות, ושני הפעילויות האלה די התעסקו בעיקר בחסידי אומות עולם, בהצלה של יהודים, של לא יהודים עושים את זה. ואני חשבתי, איפה הסיפורים של היהודים שעזרו ליהודים? ואני חושב שיש יותר מזה, וכן אני חושב שזה משהו הרבה יותר אצילי, הייתי אומר, לעזור לבן אדם שאפילו לא מהדת שלך, ואפילו לא, שיש לך כל כך הרבה מה להפסיד, עדיין זה, היום הזה הוא מסביב ליהודים, ולא מסביב הדברים אחרים.
נכון.
למרות שהרבה אנשים אחרים נספו בשואה, שגם צריך להזכיר אותם.
נכון, אתה יודע, לא רק יהודים הרי נספו בשואה, גם רצחו צוענים ורצחו כאילו כמרים שהתנגדו לנאצים, אבל בעצם כשאתה העלית את הנושא הזה שלמה לא מדברים על יהודים שהצילו ליהודים, אני די הסכמתי איתך בקטע הזה, למה לדעתי לפחות, ליהודים כאילו היה יותר קשה לעזור ליהודים האחרים מאשר למישהו שהוא לא יהודי לעזור ליהודי, כי בסופו של דבר, ככה או ככה, כאילו אתה יודע, אתה מת כאילו ככה או ככה.
תראה, אני אגיד לך מה, אני חושב שזה הפוך אפילו, לא הפוך, אבל תן לי להראות לך איזה מנקודת מבט אחרת. הרי לבן אדם הלא יהודי, טכנית, אם הוא יעשה הכל כמו שצריך, לא יקרה לו כלום.
נכון.
היהודי גם ככה רדוף, ואני חושב שיש לו יותר סיבות לעזור ליהודי אחר.
אז זה דיבה, אז אמרתי שזה למה לדעתי כאילו, אבל יותר קשה לו יהיה לעזור, כן. ככה או ככה. כי הוא ככה נרדף, נרדף.
כן, אולי באמצעים שלו, אבל לא בחשיבה שלו, אני חושב.
יכול להיות, אני לא יודע, אבל אתה יודע, היה הרבה פעולות בעצם, היה הרי את הפרטיזנים היהודים.
תראה, היה פרטיזנים.
לא, אני מדבר על קבוצת פרטיזנים היהודים של אחים, רבח לשם שלהם. יש איזה סרט, סרט התנגדות נראה לי קוראים לזה.
תבדוק בינתיים. אני בינתיים רוצה לדבר על זה שאחד ה... אני ראיתי, קראתי סיפור, כאילו זה לא סיפור, אבל אני מכיר סיפור שאחד הכמרים הגדולים ביותר ביוון, שהם הגיעו ל... אני לא זוכר לאיזה אזור, אבל הוא קיבל... זה דווקא סיפור על חסידי אומות עולם. אבל הוא, הנאצים הגיעו אליו וסיפרו לו, דיברו אליו, ככה תן לנו את כל הכתובות של היהודים, ואם לא נעשה לך ככה וככה וככה, כי אנחנו רוצים לשים אותם במחנות ריכוז, מחנות זה, לא יודע מה, הוא ידע מה הולך, אז זה ממש יפה, וזה גם קצת משוגע, אבל הדבר היחיד שהוא שלח להם זה פשוט כתובת שלו עם השם שלו, כאילו... תבואו לקחת אותי, אני לא...
אז מצאתי את השם של בעצם הקבוצת פרטיזנים הזאת, קוראים לזה בלסקי, בלסקי באוקראינה, והם כאילו, אתה יודע שהם בנו...
כמה הם היו?
הם היו 2,000 ומשהו איש, הם היו הקבוצה הפרטיזנים היהודית הכי גדולה שהייתה, בעצם, וזה הקטע, שמה שמיוחד בקבוצה הזאת כל כך, זה שהם לא הצילו רק כאילו גברים בכושר, אלא הם הצילו נשים... כאילו הריוניות, ילדים, מבוגרים, זקנים, כאילו, מכל הבא ליד, ובעצם הם הקימו בתי ספר והכל כאילו ביער, והם שרדו לא מעט זמן, אבל בסוף אתה יודע.
כן, לא היה מעט סיפורים של עזרה.
אבל מה שאתה סיפרת לי לגבי הבחור היווני הזה, אתה יודע מה זה מזכיר לי? קראתי עכשיו על חייל אמריקאי, סבבה? הם היו קבוצה של חיילים והם כולם נשבו בשבי הגרמני. עכשיו הם היו במחנה עבודה נראה לי, והיה איתם, כאילו אתה יודע, במחנה עבודה יש גם יהודים. כן. עכשיו אתה יודע, הגרמנים היו אוהבים כאילו לעשות, כאילו אתה יודע, כזה שורות של יהודים כאילו, ואתה יודע, ולהשפיל אותם. ובאחד מהמקרים הוא אמר, טוב לי נמאס, ואני כאילו, כי הם רצו, מסתבר שהם רצו להרוג כאילו הרבה יהודים כאילו בזה, והוא אמר לי נמאס, והוא לקח את כל החיילים שלו, והם נעמדו עם היהודים, ובעצם בא הקצין הגרמני ושאל אותו, מה אתם עושים פה, תעופו מפה, והוא אמר, אני גם יהודי. ובעצם ככה הוא הציל את החיים של כל מי שעמד איתו בשורה הזאת. וזהו, ואגב, הוא החייל האמריקאי הראשון, ונראה לי היחיד שקיבל את חסיד אומות עולם.
וואו. וואו, באמת יפה. יש הרבה סיפורים על חסידי אומות עולם, שזה דבר טוב שקיים המושג הזה, אבל כן, הרבה יהודים גם עזרו ליהודים, ואני חושב שצריכים קצת לשנות את הרקע, כאילו, את האווירה את ה, של, של יום השואה, יותר לדבר על הגבורה, ויותר לדבר על הדברים ה... לא אגיד טובים, אבל...
אני מבין על מה אתה מדבר, כי... כאילו, תמיד אומרים השואה והגבורה, כאילו, זה גבורה.
כן, אבל אני לא רואה...
ומלמדים אותנו תמיד, כאילו, איך אנחנו היהודים היום צריכים להישען על הטוב ליבם של הנוצרים, כאילו, של הלא יהודים שעזרו לנו. ובעצם מוצאים את הגבורה, כאילו, סוג של מהקטע הזה, לדעתי לפחות. ויש הרבה יהודים, אתה יודע, שהם עשו מרד, אפילו יש את הבריחה מסוביבור, אם אתה מכיר.
כן.
וכל מיני דברים כאלה, ו... זה שלא מדברים על זה יותר מדי, זה מה שעצוב בזה.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. אז אני, כפי שאני יודע, שנינו דור שלישי.
אני רביעי.
אתה רביעי, אני שלישי לניצולי שואה. אז גם לנו יש סיפורים שיעים. אתה רוצה להתחיל?
אני אתחיל, כן. יש לי כמה סיפורים. אני אתחיל נראה לי עם הצד של אבא, למה יש לי שם בדיוק סיפור אחד שאני זוכר טוב. אז בעצם סבתא שלי, היא נולדה בטרנסילבניה, שזה, אז היה קפץ בין שליטה הונגרית לרומנית. עכשיו, כשמלחמת העולם השנייה פרצה, והונגריה קיבלה בחזרה את טרנסילבניה, אז היא הייתה צריכה להסתתר כאילו בשוק, כאילו למכור דברים בשוק כדי לשרוד וכדי שאתה יודע... אז היא למדה הונגרית והכל טוב ויפה. עכשיו, באיזשהו שלב תפסו אותה, כאילו, הגרמנים, והיא נשלחה לאושוויץ. עכשיו, אתה יודע, אחרי האושוויץ, כאילו, היא שרדה את האושוויץ, אבל יש סיפור, כאילו, שאדם, כאילו, זה ממש, כאילו, סיפור מצמרר שאני שמעתי אותו. לצערי לא ממנה, כי היא נפטרה שהייתי בן 3, אבל בעצם היא היא ואחותה כאילו עמדו כאילו בתור לאושוויץ. עכשיו, לאחותה היה תינוקת, או תינוק, אני לא בטוח. עכשיו, סבתא רבתא שלי החזיקה את התינוק, וכאילו, אתה יודע, בא החייל הגרמני ואמר, לכי שמאלה, שזה בעצם היה לתאי הגזים הרי, כי אתה יודע. כן. עכשיו, אחותה צעקה כאילו לחייל הזה שהתינוק הזה הוא שלה והיא רוצה להיות איתו, ובזכות זה ניצלו החיים של סבתא רבתא שלי.
וואו, כן, סיפרת.
וכאילו זה סיפור כאילו, עזוי כאילו לחשוב עליו שבשנייה אחת, החלטה של שנייה אחת כאילו, הכריע את החיים שלה ולצערה ולצערי, היא איבדה את אחותה ואת האחיין שלה. עכשיו, אחרי המלחמה, היא הכירה את סבא רבא שלי, שהוא איבד איזה 7 אחים, 8 אחים, את אשתו הראשונה, ואני אותו היה לו 2 ילדים, אל תתפוס אותי במילה, אבל הם הכירו והתחתנו והם עלו לארץ. זה כאילו, זה מה שאני יודע מהקטע שלהם. הקטע של הצד של אמא שלי אני יודע פחות, למה הם, הסבא הרבים פחות דיברו כאילו עם אמא שלי או עם הסבא וסבתא שלי על זה, כי הם די הסתירו את זה, אתה יודע, הם גרו בהונגריה הרי, וזה כאילו... בהונגריה, כאילו, הרבה יהודים העדיפו פשוט להיות בשקט, וכאילו להוריד פרופיל ולא לדבר על דברים כאלה. עכשיו, אני לא סיפור אחד רק, אני יודע כאילו שכל הסבים שלי היו בצבא בעצם, גייסו אותם לעבודות פרח בצבא ההונגרי, אתה יודע, לחפור מן, כאילו, קראו לזה עבודות שירות או משהו כזה, זה כאילו, זה הם לא באמת חיילים, אין להם תנאים של חיילים, הם... יש להם מדים פשוט, ואומרים להם, תחפור פה בורות, תחבר קשרים של רכבות. זה עבודות פרח, כאילו, זה... אבל בזכות זה הם ניצלו מאושוויץ, כי אתה יודע, כי הם היו ב... זה, עזוב שהיחס היה מרפיר והכל. כל הסבתות שלי, כאילו, היו באושוויץ מהצד הזה, כאילו, אני יודע שיש לי רק סיפור אחד, איך שסבתא רבתא שלי, כאילו, הצליחה להשיג את הבית שלה בחזרה.
איך?
היא פשוט הגיעה לבית וגירשה את מי שמסתבר שלא יודע, היה שכנים שלה או משהו כזה, וצריכה לגרש אותה מהבית שלה, לא יודע, סיפור
כאילו. זה אנשים, באמת.
וזה כל הסיפורים שאני יודע, לפחות, אל תתפוס אותי, בריאה יכול להיות שהם לא 100%, כי אתה יודע, כי אני בכל זאת...
כן, ברור, מה דור רביעי.
כן.
אז
תורך, אני רוצה לשמוע.
אני אפתח קצת. סבא שלי הוא היה ניצול שואה, הוא גדל בלוב, בבנגזי, בעיר בנגזי, העיר
וואו,
השנייה.
וואו, זה סיפור מטוב, כי לא שומעים על הרבה ניצולים כן. מלוב או ממדינות ערב.
אני אגיד לך מה, אחרי חקר די גדול שהיה לי על זה, הוא הרי היה כמה מחנות ריכוז גדולים, לא היה ממש גטאות בצפון אפריקה, כמו ש...
באירופה.
כמו שהיה באירופה, אבל כן היה מחנות ריכוז. אחד הדברים שאני שמתי לב, המחנה ריכוז הכי גדול שהיה בלוב היה מחנה ז'אדו, והוא היה שם, הוא היה שם כמעט 3 שנים, מ-1942,
עד סוף המלחמה.
עד סוף המלחמה, כן, עד שהבריטים הגיעו לשם. בקיצור,
אבל הרבה לא יודעים שלוב לא הייתה בשליטה גרמנית, אלא הייתה בשליטה איטלקית,
כן,
נכון?
איטלקית, אתה צודק, בבירור, תחת מוסוליני וכל ה...
לא נחמד.
הלא נחמד. בקיצור, זה היה ממש, התנאים שם היו ממש דומים, אבל גם היה הפך מעניין, שהיה שם חם, זה היה באמצע המדבר, הם היו יחפים, ולא יכלו ממש לדרוך על ה... רצפה בחוץ מרוב שהיא הייתה חמה.
אתה יודע מה אני שם לב למה שאתה אומר? שצד אחד היה לו ממש חם, לצד השני היה ממש קר.
ושניהם סבלו בגלל אותה סיבה.
כן, בגלל נאצים, בגלל אנשים רעים ש...
לפי סיפורים הם אומרים שהם ממש יכלו לבשל על הרצפה, מרוב שהיא הייתה חמה, תחשוב,
זה חול בטח, לא?
לא, זה היה קונקריט.
קונקריט?
כן, זה היה כביש.
עוד יותר אז רותח.
זה היה באמת רותח.
יכול עוד, אתה יכול עוד להתפלש בו, להכניס את הרגע שלך לבפנים.
לא, זה היה חם. זה היה, ז'אדו בהתחלה היה, אני די בטוח שזה היה בסיס צבאי איטלקי בהתחלה, או צרפתי, אבל הוא שומש בזמנים האלה כמחנה ריכוז. הרבה מהמשפחה שלו היה לו משפחה, כאילו בני דודים ודודים שהורידו שם את כולם. הוא יצא משם 30 ומשהו קילו.
וואו.
38 קילו. הוא בסוף עלה לארץ, ולמרות שלא ישר, בהתחלה הוא הסתובב הרבה בעולם, וזה,
אבל... בטח איך לצרפת גם,
כן, לאיטליה.
איטליה, צרפת.
הסיפור השני שלי זה סבתא שלי, היא מתוניסיה.
שגם שמה גם
כן, הרי טוניסיה הייתה באותו זמן...
גם בשליטה איטלקית.
שליטה נאצית.
נאצית גרמנית,
כן.
אני חשבתי איטלקית, אתה יודע? באמת, הפתעת אותי פה עכשיו.
היא הייתה תחת שליטה גרמנית מוחלטת.
רומל בעצם, לא? רומל כבש אותה, לא? שזה היה עוד לפני...
היה עוד לפני. אבל לא כמו, כאילו, גרמניה, לא, סליחה, אלג'יריה ומרוקו נשלטו בידי הצרפתים. לא, הצרפתים הפשיסטים שעזרו להיטלר, אבל...
וישי, שלטון וישי.
אבל טוניסיה הייתה לגמרי שטח גרמני לגמרי. וכאילו היא הייתה מספרת לי, שם כן היה מחנות עבודה, אבל כן של, רק של הגברים, והם היו חוזרים כאילו הביתה בסוף, זה כאילו עבודות פרך.
כן.
אז עכשיו, אחד הדברים שאני רואה בשני הסיפורים האלה, ששכחתי להוסיף שבמחנות ריכוז, לא כמו באירופה, הם לא היו מחולקים לגברים ונשים, אלא למשפחות.
שזה דווקא די סביר.
כאילו, תראה, אני אגיד לך מה. אני רואה בשני סיפורים האלה כוח של משפחה. אני חושב שלהיות על מיטה אחת עם 6 אנשים זרים, הרבה יותר גרוע מלהיות על מיטה אחת עם 6 בני משפחה.
כן.
בדיוק.
ואתה יודע מה שמתי לב להבדל כאילו בין הסיפורים שלי ושלך?
מה?
אמרת שצריכה היו בני משפחה, אצלי כאילו, אתה מבין, הגברים כאילו היו בעבודות פרך בצבא, ואנשים נשלחו בכלל לאושוויץ, כאילו.
ובגלל זה אני חושב ש... אני אגיד לך מה, למדנו על זה גם בהיסטוריה, אתה זוכר, למה הכמות מתים של, כאילו, הכמות קורבנות בצפון אפריקה, והכמות קורבנות... באירופה לא הייתה זהה בכלל, אפילו לא באחוזים.
כי לא היה להם זמן להתעסק בזה, כאילו, אתה מבין?
תראה,
מה,
לא.
מתעסקו יותר באירופה, לא?
זה לא בדיוק כמו שאתה חושב. אני גם בהיסטוריה למדנו את זה, וגם אני הגעתי לכמה מסקנות. אחד, קודם כל, זה, למרות שאתה יודע, היה אכיפה דומה לגמרי.
זה אתה מחדש לי פה, האמת, אני לא כל
היה
כך...
היה אכיפה לא בגטאות, אבל במחנות ריכוז, ואתה יודע ששלחו...
טלאי צהוב, הם לפשו טלאי צהוב.
בטח, בטוניסיה כן. היה...
ובלוב?
בלוב, את כולם שלחו למחנות ריכוז. לא היה צריך טלאי צהוב.
אתה יודע, הם קפצו שלב, אתה אומר.
כן, ישר.
אתה יודע אם אני לא טועה אפילו? אתה יודע, יש כמה שנשלחו אפילו לאושוויץ מלוב ומטוניס.
גם, ומטוניסיה, אבל הרבה, כמעט 10% מיהודי לוב הלכו לברקן בלזן ומתו שם.
אתה יודע, בעצם אני נזכר, כי האוכלוסייה המקומית בלוב ובאלג'יר אולי פחות, כאילו, זה לא אותה אוכלוסייה כמו באירופה, אתה מבין? כי באירופה
כן.
זה...
מן הסתם, זה מה שרציתי לדבר עליו אחרי,
אבל... שהם היו הערבים הרי, והם כן. באו אותם יותר בתור כאילו, כאילו שכנים, מאשר כן. אויבים כאילו מרים כמו באירופה.
כן, אבל... בדיוק, תחשוב על זה שבערך 4,000-5,000 יהודי לוב הגיעו לברקן בלזן.
ולאושוויץ גם חלק קטן.
פחות מ-200 איש, זה לא היה...
זה היה מזל שלהם, שלא היה מסילות רכבת שחיברו בין אפריקה לאירופה.
אז תחשוב איך אתה מגיע כדובר ערבית.
למדינה שדוברים בה גרמנית, פולנית, רוסית, הונגרית.
הוא עונה לך ביידיש, הבן אדם. אבל אחד, סבא שלי הוא היה בן אדם...
משכיל בטח, לא? למד, כן. ידע שפות, הרבה שפות, אז...
כן, הוא ידע דווקא הרבה מאוד שפות.
בטח איטלקית.
הוא גם דיבר איטלקית, יידיש ערבית, ברברית, עברית. אנגלית, הוא צרפתית, הוא היה בן אדם, והוא היה הרבה צורך, הוא היה אחד האנשים היחידים באותו מחנה ריכוז שידע גרמנית.
וואו, שזה מטורף לחשוב על זה, כי זה לא באירופה בעצם, באירופה, ברור, רוב הסיכויים שהרבה יהודים ידעו גרמנית בתקופה הזאת.
אז הוא היה הרבה מדבר עם הקצינים ועם החיילים של האס-אס,
הם היו בהלם.
גם, אבל גם זה היה עוזר לו הרבה. זה היה עוזר לו, היה הוא לפעמים כאילו נותנים לו עוד אוכל, היו מסתבכים איתו.
לעומת המצב באירופה, שגם שם אם אתה יודע גרמנית זה לרעתך אפילו.
כן, אז היו כאילו הרבה יותר פחות הסלימו איתו את המצבים. למרות שכן, מולו, אני לא יצא לי הרבה לדבר איתו, אבל אני יודע מסיפורים מאמא שלי ש...
הוא הלך לעולמו?
כן.
באיזה גיל היית אז?
בין 5 או 6.
אז קרוב לגיל שלי עם סבתא רבתא שלי.
כן. גם הוא היה נורא מבוגר, כאילו נורא, אבל יחסית ל... הוא נולד ב-1921.
וואו.
אז הוא היה כבר בין 20 ומשהו. אז...
כן, אז כשהוא... בטח שאתה היית בחיים, אז הוא היה כבר בין 100 כמעט, לא?
94, משהו כזה...
מטורף אזוי, כי הוא באמת, אתה יודע, באפריקה זה היה מזל. אני גם רציתי לדבר על זה שהחיילים הגרמנים באפריקה זה לא אותם חיילים גרמנים שהיו באירופה,
היו הרבה יותר זוטרים.
היו יותר זוטרים, ואתה יודע, והגנרל רומל בכלל התעסק בלנסות לכבוש את סיני כאילו במצרים ולהתקרב לארץ ישראל. אבל זאת עוד שאלה שיש לי אליך כלפיו, האם הוא חשב לנסות להגיע לישראל באותו תקופה?
כן, הוא ניסה, אבל היה לו אח שהתעבר במהלך הדרך, היה לו פוליו או משהו כזה. מה, לא, לא, טיפוס? אני לא זוכר.
המחלה האפריקאית,
המחלה שמשהו מעבר. אבל בקיצור, אז הוא חזר, הוא נקלע עוד פעם ו... בסוף הוא שרד, והוא היה עם אח שלו עד שאח שלו נפטר, 30 שנה בערך.
אתה יודע מה זה מעניין אותי, מה שאמרת פה? כי אחרי המלחמה, סבתא שלי, כלום צד אמא שלי, סבתא רבתא שלי, היה לה כבר כרטיס לאונייה להגיע לארץ, והיא גילתה שאח שלה בחיים, וזה למה היא נשארה בהונגריה, בגלל זה. אם היא לא הייתה מגלה שאח שלה בחיים, היא כנראה, אתה יודע, היא עולה לארץ, וכנראה אני לא הייתי פה היום, אני לא יודע כאילו איך זה היה מתגלגל. אתה יודע, אבל הקהילות רבות נמחקו, אתה יודע, אני שם לב לזה, וזה היה מזל לקהילות אפריקה, שבעצם זה היה אזור שונה, ולא היה את הלוגיסטיקה. תחשוב על זה ככה, אם ארץ ישראל הייתה בשליטת גרמנית, הם היו מגיעים כאילו בקלות, רכבת כאילו מזה לאירופה, זה היה יותר פשוט, כי יש לך דרך יבשתית.
היה תרבויות יהודיות שלמות שנמחקו, כמו פיאצ'סנה, כמו...
באיטליה, נכון?
כן.
פיאצ'סנה, כן.
הרבה, עכשיו עולה לי רק זה, אבל יש לך עוד?
יש את יהדות, כל היהודיות של מרכז אירופה, כאילו, של פולין, מה, פולין היה 2 מיליון יהודים, סוף המלחמה כמה היה?
300,000.
300,000, בהונגריה היה 800,000, ואתה יודע שזו השואה הכי מהירה שהייתה. לקח להם...
הם באו ב-42.
לא, איזה... הם כבשו את הונגריה ב-44, על מה אתה מדבר?
וואו.
ומ-44 עד 45, 700,000 איש כאילו הלכו. אפילו יותר, מתוך 800,000.
וואו.
אבל אתה יודע למה זה? בגלל שיתוף פעולה מקומי. בגלל שיתוף פעולה...
גם ההונגרים.
ההונגרים לא היה חסר להם, הם...
כן, זה אחד הדברים שממש היה ההבדל הגדול בין צפון אפריקה לאירופה, בזה שפשוט לא זרמו. אתה יודע כמה סיועים?
סיועים.
היה למחנות ריכוז וב...
איפה, באפריקה או באירופה? באפריקה נראה לי אפסי.
לא, אתה לא מבין. היה הרבה מאוד.
סיועים... סיועים ליהודים, חשבתי סיועים לגרמנים. לא, אז אחוז גבוה, בטח 80-70 אחוז, לא?
כן, כל גסטאפו, שגם שם היו קוראים להם הגסטאפו, הם היו ערבים והם היו עוזרים הרבה מאוד והרבה...
לעומת זאת באירופה, לך תקבל חבילה מארצות הברית של הצלב האדום שיגיע אליך. לרוב זה היה נלקח לגרמנים בכלל. אבל אתה יודע, אני חושב על זה ככה, ולראות את זה ככה, שתחשוב על זה ככה, הסבים רבים שלי בעצם זלזלו בהם, לא היה בהם כבוד. הם היו חיילים, אבל בלי נשק, בלי דרגה, והיו מקים אותם כאילו, לעשות את העבודה שלהם כאילו, שאגב, הם לא התנדבו אלא זה, לא היה התנדבות או משהו. אתה יהודי, גבר, אתה מעל גיל 20 ו... מעל גיל 16, בוא. ובאיזשהו שלב זה היה אפילו מעל גיל 12, בוא.
כן. אחד הדברים שממש נהרסו, כאילו, כי תמיד היה מלחמות, אבל מה כל כך מזעזע במלחמת העולם? זה התחיל במלחמת העולם הראשונה.
היא הגורם, אגב, לשואה, אגב. לדעתי, עוד לפני מלחמת העולם השנה ועוד לפני היטלר, מלחמת העולם הראשונה, בגלל ההסכמים של סוף המלחמה, זה גרם לכל המלחמות האלה.
אתה יכול להגיד את זה על הכל, אבל אחד דברים...
נאשים את הצרפתים, כי הצרפתים הכריחו את הגרמנים לוותר על כל מיני דברים נוספים ועל כנסות, כן.
אז אחד הדברים שממש שינו את הקטע של מלחמה, פעם, לפני, ב-1800, 1700, אנשים מבוגרים היו יוצאים למלחמה.
ולא צעירים.
בני 25, בני 30.
40.
40 אפילו, אבל...
אתה יודע, הם היו מפקדים 40, 45, זה היה כבר כאילו נתן גנרל.
והגנרלים היו יוצאים גם לקרב.
נכון, ובמלחמת העולם הראשונה כבר לא יצאו לקרב הגנרלים.
ושתדע שמלחמת העולם הראשונה היה ירידה חדה, ואז
גייסו צעירים.
מאות צעירים של 16-17, ובמלחמת העולם השנייה הגיעו ל-10
ו-12
ו-14, וכאילו ראיתי איזה מישהו, גם בארצות הברית, שתדע.
בארצות הברית אתה יודע שילדים היו משקרים על הגיל שלהם כדי ללכת להתגייס. שם זה לא היה גיוס חובה, שם זה היה נראה לי הגרלה כזאת, או התנדבות, אתה יודע, משהו בסגנון. אבל...
אז בקיצור, אחד הדברים, ראיתי איזה מישהי שדיברה באיזה סרטון, היא אמרה, סבא שלי הוא היה חייל, אני לא זוכר מאיפה, וכולם היו קוראים לו במפקדה, כאילו בגדוד היו קוראים לו אח גדול, כאילו דוד, ובן כמה הוא היה? הוא היה בן 19. כולם היו שם בני
15, 16. כי הם היו משקרים פשוט. לעומת הצבא הגרמני, האיטלקי, הצרפתי של ויז'י, ההונגרי, הרומני.
שממש...
הם הכריחו. הנוער היטלר הרי היה בזה.
כן.
עכשיו, הקטע הזוי הוא שבעצם... הילדים האלה בעצם לא ידעו באמת איך להילחם, אתה מבין?
כן, וזה מה שגרם לעוד פוסט-טראומות ועוד דברים.
זה עצוב. אפרופו זה, אנחנו...
כן.
אנחנו נרצה ללכת...
להפסקה קצרה.
להפסקה קצרה.
הבאנו לכם שיר מעניין. אל תפקו.
ו... תנשמו אוויר חזק, למה?
כן.
פניו היו יפות... ארגופו שבור לגמרי, השכינה הייתה נסוכה לו על הפנים. ניגשתי אליו ואמרתי לו, שלום עליכם, ענה לי במבטא פולני, עליכם שלום. שאלתי אותו ביידיש, מיין זיסייד, יהודי יקר, את אומר לי, מאיפה אתה? מפי הסצ'נה הוא ענה, הייתה זו פצצה בתוך ליבי, פעם ראשונה שאני פוגש ניצול משם. האם פעם אחת ראית את רבי קלונימוס קלמן? שאלתי, השיב ודאי, אצלו למדתי כל ילדותי. בגיל 11 הגעתי לאושוויץ, חשבו שאני בן 17, שלחו אותי למחנה עבודה. איני אף אחד, אני לבד בעולם, המשיך לטטא את הרחוב. בתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. אמרתי לו ידידי, אני חסיד של רבי קלמן, אולי תועיל לומר לי משהו בשמו. הוא הביט בי ואמר, אחרי המחנות, אתה באמת חושב שאנחנו עוד זוכרים? ואיך אוכל לתאר לך את קבלת השבת? רקדנו סביב הרבי כל הילדים. אך דבר אחד אני זוכר, שאמר לנו שוב ושוב, ולא אשכח כל החיים. בתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. כשהבנתי שכל המשפחה שלי הלכה, קמתי בלילה ורציתי לשים לחיי סוף. אז שמעתי את קולו של הרבי בתוך אוזניי, קינדרלך, זכרו לעשות טובה למישהו אחר. אתה יודע כמה טובות אפשר לעשות בלילה באושוויץ, סביבך על הרצפה אנשים שבורים. כל הלילה ישבתי, הקשבתי, עודדתי וניחמתי, נשארתי בחיים. בתוך האש לוחש לי ואומר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. גם היום לפעמים איני מוצא טעם לחיי, נכנס לים אך שוב קולו בתוך אוזניי. הדבר הכי גדול, אתה יודע כמה טוב אפשר לעשות ברחובות של תל אביב. בתוך האש הכל עוד מדבר, הדבר הכי גדול, הכי גדול בעולם, הוא לעשות טובה למישהו אחר. הדבר הכי גדול בעולם הוא לעשות טובה למישהו אחר.
טוב, אז דניאל, חזרנו. מה אתה אומר על השיר?
שיר מרגש, אתה יודע, אני לא אשקר ואני אגיד שעזלה לי דימה קטנה. אבל, כן, אתה יודע, שירים שיום השעה הם עצובים.
כן. עכשיו, היום, כרגע נעבור לחלק שהוא גם מעניין. מה קרה? מה הולך בעולם?
כרגע, היום, כן.
כן. אז אני אפתיע את דניאל, ובוא נשאל, האם הונגריה תצטרף יותר לאירופאים עכשיו?
איך שאני רואה את זה, זה כן. איזה הפתעה, לא ידעתי שתדבר על זה.
טוב, קודם כל נסביר קצת. אחרי 16 שנים, לא הייתי אומר דיקטטור, אבל המיני דיקטטור הלא ליברל של הונגריה עזב את הממשלה.
קיבל ביתה.
עזב מרצונו.
קיבל ביתה. עזב מרצונו, לא עזב מרצונו, זה לא כל כך רצונו, זה, אתה יודע, אמר בחר את שלו, הרבה צעירים, אבל דבר על זה, אתה העלית את הנושא הזה, אני רוצה לשמוע את דעתך.
אז תראה, אני כן שמח שהעם ההונגרי בחר לעשות צעד ליברלי, צעד חופשי וצעד לא גזען וכולי, אבל בוא נראה איך זה ישפיע על ישראל, כי בינתיים הונגריה הייתה ככה, איתנו חברה הכי טובה מאז המלחמה, וקצת מטריד, תראה, כי בדרך כלל כל הליברליזם החופשי הזה, ובדרך כלל מגיע עם שנאת ישראל, זה הקטע.
והכנסת מוסלמים למדינה.
האנטישמים מצאו את השיטה שלהם לעטוף את זה בליברליזם, ולפתוח את זה
בפצצה
בפנים.
אבל אתה רוצה לשמוע סיפור מעניין לגבי זה?
בהחלט.
אתה יודע שנבחרו שלושה מפלגות, סך כל הפרלמנט, יש 199 מקומות, סבבה?
אוקיי.
אורבן ירד מ-135 מקומות, כיסאות מנדטים, ל-55.
איך הצביעו לו כל כך הרבה אם הוא...
אני אסביר לך ככה. עד השנה, כל בחירות שאורבן התמודד בהם, התמודד נגדו מועמד מהצד השמאלי של המפה. עכשיו, הונגריה, מדינה נורא לאומנית, נורא ימנית, ואורבן שיחק על הקטע הזה, הוא אמר, אני ימני, הם שמאלנים, הם...
מזכיר לי משהו.
זה כן, במזכיר... אני אגיע לזה אחר כך, כן? עכשיו הוא שיחק על זה, והוא תמיד הביס, ניצח, אתה יודע, בהפרשים ענקיים. עכשיו, מה קרה השנה? השנה בא לו מועמד שהוא לא ציפה אליו. פיטר מוג'ור, שהוא בעצם מהמפלגה של אורבן עצמו, הוא התנתק ממנה, והוא גם נחשב ימני, והוא הקים את מפלגת טיסה, ובעצם הוא סחף איתו את כל הצעירים, למה בהונגריה הצעירים מעשו מהשחיתות שיש בממשלה, ומכל ה... חוסר בבתי חולים, חוסר, מלא חסרים, כאילו, כי התקציבים מאיחוד אירופאי לא נכנסים בגלל סנקציות.
כן, האם אתה חושב שהונגריה תפתח את עצמה למאגרים, או שהם יישארו שפויים?
זה לא פשוט כל כך כמו שאתה חושב. בסופו של דבר נבחר ראש ממשלה ימני, כן? ימני, הוא לא שמאל או משהו כזה, הוא פשוט יותר מתחנף לאיחוד האירופאי, אבל עכשיו, האזרחים ההונגרים, גם אם ייכנסו מהגרים, הם לא יקבלו אותם בברכה. זה לא גרמניה, זה לא צרפת, זה לא ספרד, זה לא אנגליה. שם, זה מדינה נורא נורא לאומנית. סבבה, שנורא אוהבת את הערכים השמרנים שלה, את הנצרות, אפילו את היהדות, תתפלא, כאילו הם רואים את זה בתור חלק מהתרבות ההונגרית, כאילו, שזה הולך ביחד. עכשיו, ברגע שהם יראו שמישהו מבחוץ נכנס, בוא נגיד ככה, גם אם ייכנסו מוסלמים, הם לא יישארו הרבה זמן שם, זה יהיה תחנת מעבר פשוט. כי הונגריה היא מדינה יותר ענייה מגרמניה, צרפת, אנגליה וזה.
כן, תראה, זה לא, כאילו בלי להעליב, כי הוא הונגרי, אז לא, זה לא המדינה הכי שווה שיש באירופה מבחינת מגורים, עבודה, כסף וכאלה, אז...
מבחינת כלכלה אתה צודק, ההונגרים עצמם יגידו את זה לך בעצמך, אתה יודע, אבל מה שרציתי להגיד לך זה בעצם שנכנסו רק שלושה מפלגות, אגב. שלושה מפלגות נבחרו.
ככה זה בדרך כלל?
לא. אני אגיד לך, בחירות קודמות נכנסו שישה מפלגות, שזה די הרבה, ולפני זה נכנסו 10 מפלגות.
אז הלוואי ש... כאילו, לא יודע, זה מעניין מאוד, כי אצלנו נכנסים, אף פעם לא קורה של שלושה, אפילו לא שישה, ורק לפעמים 10, סתם, כמה בערך?
בארץ? נראה לי 8, 9... 10
היה יותר,
זה תתי מפלגות גם, כי זה ייחודים, כל מיני ייחודים. אז שמה בהונגריה בעצם, עכשיו לא נכנסו ה-MSP, שזה בעצם הסוציאליסטים הדמוקרטיים, כמו בכל מדינה קלאסית. פעם ראשונה שהם לא נכנסים מאז ההקמה שלהם, כאילו. חוץ מבתקופה של הנאציזם והקומוניזם.
אז זה אומר משהו, זה אומר שהם למדו.
אז בעצם הם איפה, אבל עכשיו נגיד לך, 103 מפלגות שנכנסו. המפלגה החדשה שזו טיסה, שהיא קיבלה 135 קולות.
וואו.
המפלגה של אורבן שירדה מ-135 קולות ל-55, שזה התרסקות. ומפלגה אחרונה, המפלגה של הנאצים, שקיבלה 6 כיסאות.
אוקיי, זה... כמה היא קיבלה, נגיד, בבחירות הקודמות?
בבחירות הקודמות נראה לי יותר אפילו, אתה יודע?
אז
אני בודק לך את זה שנייה, כי... אני יודע רק לגבי הבחירות...
תגדיר נאצים קודם כל, יכול להיות...
בגרות אני אומר... רגע, אני אגיד לך.
האם כאילו זה באמת באמת נאצים, או שפשוט קצת יותר מדי ימניים?
זה לא קצת יותר מדי ימניים, זה ברמה כאילו הזויה. רק שתבין, בחירות... קודמות הם קיבלו 10 כיסאות.
אז ירדו, יופי.
ירדו, כן, אבל בחירות קודמות אורבן זכה ב-135 כיסאות. והמועמד ש... ועכשיו כאילו זה ההפך, כאילו. עכשיו, זה הזוי כאילו בעצם, אני אסביר לך למה הם בעצם נאצים, הם נגד יהודים, יש להם סוג של אנטישמיות, הם ימנים קיצוניים, הם חולמים על הונגריה הגדולה בגלוי, כאילו, אתה יודע, כל המפלגות ההונגריות חולמות על הונגריה הגדולה, להשיג את השטחים בחזרה, אבל הם מדברים על זה בגלוי, הם לא מוכנים, כמעט נראה לי, הייצוג הנשי שם מפסיק גם, כאילו, זה לרוב גברים לבנים בגיל העמידה, והם יוצאים נגד ישראל, והמפלגת האם שלה, שהתפרקה, התגלה שם לפני כמה שנים, שבעצם אחד מה... חבריה המובילים התגלה שהוא יהודי בעצם. היה זה גם תחקיר בעובדה.
מגניב.
אז עכשיו זה הסיפור.
אז לפי כמה שאתה מכיר את טיסה, ככה קוראים למפלגה...
החדשה שנבחרה.
עד כמה זה ישפיע על היחסים של הונגריה עם ישראל?
טיסה זה... הראש שלה לפחות הוא מיני אורבן כזה, כי הוא בא מהמפלגה של אורבן, דיברנו על זה. זה השפיע, היא השפעה בגלל שהוא רוצה לרעה, כי הוא רוצה להתחבר יותר עם האיחוד האירופאי, והאיחוד האירופאי פחות לוי דווי, וזה יחב לנו, בוא נגיד ככה, זה יחב לנו כי הונגריה מדינה שהגנה עלינו באיחוד האירופאי, ועשתה כאילו וטו לכל מיני הצבעות, ומנע כל מיני חרמות שניסו לעשות, ועכשיו בעצם היא מצטרפת כאילו כנראה ליותר אוהבת את האיחוד האירופאי, בשביל כספים כמובן, כי אתה יודע, צריך לממן דברים, אבל אני באמת רוצה לעבור נושא, למה, אני עדיין לא יודע מה יקרה, כי עדיין הוא לא נכנס, אתה יודע שחצי שנה עד שהוא יחליף את אורבן, אורבן בינתיים עדיין בשלטון, ואני רוצה לעבור לאיראן, כי...
כן, גם שם היה, אולי יהיה התחלפות שלטון, נראה מה יקרה, אבל... אתה רוצה לספר, כאילו, אני חושב שכולם יודעים מה קרה.
כולנו היינו בממד בזמן האחרון.
מה זה קרה? בראשון למרץ זה היה?
לא, ב-30 ו...
ב-28 לפברואר.
לפברואר, כן, שהיינו עדיין פה בכפר.
כן. יום לפני פורים, פיצוצים, בלגן.
כיף חיים. סגרו את הכפר, פינו אותנו.
אני חושב שזה פעם ראשונה מאז לא יודע כמה...
מאז השביעי.
לא, שגם, אבל מאז לא יודע כמה שהמרכז מרגישים מלחמה ממש בהרבה יותר משאר המקומות.
Welcome to my life, מה שנקרא. אבל האמת, אתה יודע, אני רוצה להתרכז, כאילו, לגביך, כאילו, באותו יום, מה אתה חשבת, מה אתה הרגשת באותו יום שנפתח, ואז נמשיך כאילו לדברים אחרים.
תראה, אני לא דאגתי, את האמת שבכלל לא הייתי מעודכן כאילו, בזה, אני בדרך כלל לא, למרות שככה אני מתעניין וזה, חברים, אני בדרך כלל לא רואה חדשות.
גם אני לא.
אני לא מתעניין בזה, ולא יצא לי להסתכל על איראן בכל מיני מאמרים, אז פשוט לא היה לי מושג על זה שיש מתיחות עם איראן, אז כזה, באותו זמן, כזה בא אליי איזה חבר ואומר לי, אז אתה חושב שיהיה מלחמה עם איראן? אמור להיות, כאילו,
כמה ימים לפני. תמיד יש דיבורים על זה.
לא יודע, תמיד יש דיבורים על זה, בדיוק. גם היה אמור להיות לי טיסה, לצערי.
גם לי היה אמור להיות טיסה, אסף, אנחנו באותו סירה פה.
די, די.
די, די, חבל.
שתי טיסות כבר ביטלו לי בשנה הזאת.
תזמין, אתה יודע, אם אתה ממש רוצה לטוס, תזמין כבר עם אלעל וזהו.
לא, מה, אני פרייר, די.
לפעמים צריך להיות פרייר, אם אתה יודע.
עכשיו, לאלעל, טיסה לפריז, מה זה? זה 1,500 שקל.
נכון. אתה יודע שבדקתי טיסה לבודפשט, זה לא יד כזה סקסי כמו פריז, אתה יודע כמה עולה למשפחה?
כמה?
זה יוצא משהו כמו 4,000 שקל הלוך חזור. ולפני...
כמה אנשים?
4. זה יקר.
אומייגאד.
זה יקר, 1,000 שקל הלוך חזור לבן אדם.
יש בודפשט ב-300 שקל אפשר למצוא.
עמד ב-250, 150 בוויזה. אבל... 4,000 שקל למשפחה של 4, זה במחיר הזה, כאילו...
אפשר לטוס...
לפני המלחמה אפשר לטוס את צרפת נראה לי במחיר הזה אפילו.
אפילו לאנגליה או ל...
לא לארצות הברית, ארצות הברית, בן אדם אחד היה עולה, לא ככה, אבל...
לא, שתי אנשים.
שתי אנשים, כן, אבל... לא, זה מחירים הזויים, שמע...
לגמרי. שמע, תראה... קודם כל ראית הדלק התייקר, ראיתי שגם הפיסטוק התייקר.
הפיסטוק יותר משנה מהדלק, לא יודע על מה אתה חושב. הפיסטוק זה המנוע שלנו, עזוב אותך מדלק.
בדיוק. אבל אתה יודע שאיראן היא אחת היצרניות הגדולות ביותר של פיסטוק, מה ש...
עכשיו חידשת לי.
כן, זה... כן, זה באמת טוב לדעת. ולכן, הפיסטוק עלה ב-30%, חברים, כאילו, באמת זה פיצה די גדולה.
כמה למאה גרם, סתם בשביל שנדע?
אני חושב כבר 10 שקל, כאילו.
מה זה? זה כמו הדלק, זה כמו הדלק, כמו ליטר דלק.
כן.
בוא נע, ראית, ליטר דלק כבר הגיע ל-10 שקל. בחלק מהמקרים, 8.80, סולר 10 שקל, ודלק רגיל 95, 8.80, משהו.
8.70, 8.80, אתה צודק.
ובשירות עצמי זה אפילו יכול להגיע ל-10 שקל דלק ו-12 שקל סולר. שזה מטורף, כאילו, מה זה? זה הזוי, עדיף לנסוע למצרים, לקנות בחצי מחיר ולהביא לארץ. לא ככה.
כן, אז בוא נדבר קצת, סתם, מה אתה עשית בחופש?
הגענו לפינה האישית, מה אנחנו עשינו בחופש? האמת, לא הרבה. מהממד לסלון, מהממד לסלון, אתה יודע, רגיל. הרבה לנוח, הרבה ברוגע, אתה יודע, נשימות.
זה גם טוב. ויפסנה. ויפסנה, בהחלט. תראה, אני...
ועוד דברים טובים.
אני ציילתי הרבה...
נכון, עשית שביל ישראל, לא, שביל מים לים, ספר לנו.
כן, עשינו ים אל ים, לא רק זה.
מי זה עשינו, תדייק?
אני עמית ואגם.
שמות מלאים לצופים של היהודים.
אסף כהן, אגם שמי ועמית פלק. עשינו עוד דברים, היינו באילת, היינו בטבריה, היינו בהרבה מקומות בארץ, בזמן האזעקות, אבל לא נורא.
אני לצערי, היה לי מלווה יום, כאילו נגמר לי המלווה יום, ואמא שלי עשתה תאונה, לצערי, הכל בסדר, הכל בסדר, אבל באותו יום שנגמר לה מלווה יום, אז אני לצערי לא יכולתי כל כך לצאת מהבית. אל תדאגי, אם אני אוהב אותך, זה אל תדאגי, אני לא כועס עלייך, אני ממש אוהב אותך ואני שמח שיצאת בסדר. אבל לא, האמת החופש הזה, לא יודע, זה לא היה חופש כל כך, זה הרגיש לי כמו כזה... אתה יודע, שינה התהפכו והכל, אבל עדיין היה הרבה הזעקות. אפילו אצלי, שהייתי בעלם.
אצלי גם היה הרבה, אני... מנתניה, היה אצלנו הרבה יחסית. אבל לא היה נפילות.
טפו טפו טפו, שלא נחזור... מה אתה אומר, נחזור לסבב שני? כי הבנתי שטראמפ בעצם פירק את החבילה של הזה.
כן, אני בטוח שנחזור לסבב שני. גם אני ראיתי את זה בוויינט, אז לא יודע, וויינט די
אמינים.
די אמינים, שאמרו שאתמול היה מצור מחמש.
של טראמפ.
כן, זה
טראמפ מעניין. עושה מצור על המצור, שזה מצחיק שחושבים כן. על זה. אז אני רוצה לשאול אותך לדעתך, מתי זה יקרה, כאילו, מתי אנחנו חוזרים לדעתך?
אני חושב ש... אני אסביר לך מה עוד יותר גורם לי לחשוב. עד אתמול, עד שלשום היה אמור להיות לי הטיסה כרגיל, ופתאום, יום ראשון הם ביטלו.
הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים.
בדיוק. אז אולי בשבועות הקרובים, אולי השבוע, נראה. אבל בוא נדבר מה הלך כאן. בוא נדבר מה הלך בחודש.
חמינאי מת.
בדיוק. חמינאי מת.
הבן שלו מוצ'טבה החליף אותו.
שינה משהו. מה אתה חושב על המלחמה הזאת?
אני חושב שהמלחמה הזאת היא כאילו, היא מלחמה כאילו נורא חשובה, אבל הסיומת, כאילו, עד עכשיו כאילו הסיומת שלה לא הכי טובה עד הסוף, כאילו ההתחלה הייתה מטורפת, אתה יודע, עם כל המפקדים שנפטרו ונרצחו, כאילו, הרגנו אותם, והכי חשוב כאילו החמינאי שמת.
תראה, אני אומר לך את האמת, אני לא רואה איפה החודש של המלחמה, איפה ההישגים של החודש?
זה הישגים של שבוע ראשון, כאילו, זה מה שיש לנו, לדעתי לפחות, כן?
זה היה חודש וחצי.
וזה היה חודש וחצי, וזה מבוא לעוד חודש, לדעתי אפילו. עכשיו, יש לנו, נשארנו עוד כמה דקות בודדות.
אז לא נפתח את הנושא הזה עד הסוף.
לא נפתח, אבל בוא נעשה שאלות מהירות אחד לשני, אתה רוצה?
מה הכוונה?
אוקיי, אני אשאל אותך שאלה, כאילו, לגבי כאילו השנה האחרונה שלך כאילו ב-י"ב, אם אנחנו כבר פה עושים היסטוריה, זה היסטוריה, כי אנחנו מסיימים עוד מעט י"ב.
אפשר.
ואתה תשאל אותי שאלה, מה כאילו, איך הלך.
אין בעיה.
סבב שאלות מהיר, קצת שונה מ...
איך שאנחנו עושים בדרך כלל, אבל...
בגלל הזמן ובגלל שזה יכול להיות אפילו, אני לא יודעת כמה תוכניות נשארו לנו. זה הקטע, אז נעשה כזה סיכום קטן.
תתחיל.
אוקיי, אסף.
כן.
אז... איך אתה מסכם בעצם את השנה האחרונה שלך, ובכללי את השנות לימוד שלך פה בהדסה נעורים, ובפרט בתוכנית הזאת גם?
תראה, אחד הדברים שאני... אני התחברתי לאנשים כאן וזה, אבל... לא, כן, אני נורא התחברתי למקום, אבל אני חושב גם שזה הזמן להמשיך הלאה. אני כן שמח להתחיל... בקרוב עונה חדשה בחיים.
היסטורית אגב.
היסטורית, כן. ובכללי, אני גם שמח שזה, התוכנית רדיו הזאת כן הוסיפה לי הרבה, נתנה לי עוד קצת לחשוב. ולמרות שכאילו, אני עדיין חקרתי ובדקתי באותו תדירות שהייתי בודק גם אם לא היה לי תוכנית, אבל...
אבל לפחות יש לנו לאיפה להוציא את זה.
בדיוק. לשחרר את הקיטור.
אוקיי, שאל אותי שאלה.
אני רואה שאתה, הרי לפני שהתחלנו את התוכנית, לא יצאנו לדבר הרבה על היסטוריה ועל דברים כאלה.
חוץ מבשיעורי היסטוריה.
חוץ מבשיעורי היסטוריה, אבל אתה רוצה לקחת את זה לאיפשהו, לאן שהוא, למישהו?
אני חושב ככה שלפחות, היסטוריה מבחינתי זה דבר מעניין, זה... זה אפילו לא סיפור, אתה מבין? זה כאילו, כן. זה סרט שאתה חי בו, כאילו, ואתה קורא אותו, או סרט, או מתעניין בו, אתה יודע, חוקר אותו, ואתה נכנס לתוכו. מבחינתי, היסטוריה זה חלק משמעותי מהחיים שלי, כי אני לוקח אותו להרבה מקומות, כאילו, אתה מבין? בחיים שלי, כאילו. אם זה מתחיל מהשביעי, כאילו, מה שקרה, קרה, ובאותו רגע, כאילו, חשבתי על זה ואמרתי, יו, זה אירוע היסטורי שאני נמצא בו, כאילו, ובעתיד יחקרו על מה שקרה לי, ואם זה, אתה יודע, בשיעורי היסטוריה, עם המורה המדהימה שהייתה לנו, שממש כאילו, אתה יודע, השקענו קשה מאוד,
קיבלתי 100.
את הידע האישי, אני גם קיבלתי ציון גבוה, נראה 97, 8, וכאילו, אני חושב שהיסטוריה זה כאילו, אני אקח את זה לעתיד אולי בלימודים שלי.
מה החלק האהוב עליך בהיסטוריה? כי עליי, אני יודע שאני די חושב שאצלנו זה שונה, כי עליי זה הדבר, הבלשנות, שפות, תרבות, ארכיאולוגיה.
עליי זה יותר מלחמות ועל הסיפורים.
ומדעי המדינה.
מדעי המדינה וסיפורים עצמם של הפוליטיקה וכל מה שבפנים קורה באותה תקופה.
ושתדעו, זה משלים אחד את השני, שני הדברים האלה לגמרי, כי בלי... שפה ותרבות אין פוליטיקה, ובלי פוליטיקה אין שפה.
אין שפה ותרבות. כי פוליטיקה בסופו של דבר בנתה שפות, ושפות בנו פוליטיקה, ובסוף הם הפילו גם אחד את השני.
בדיוק.
אז מילות לסיכום, אסף.
אם זה התוכנית האחרונה, אז ממש נהניתי.
אני גם נהניתי נורא.
אם לא, אז נתראה פעם הבאה.
נתראה פעם הבאה, ותזכרו חברים יום השואה היום, אז לקחת ברגוע.
כן.
לחשוב טוב, לחשוב כאילו על המשפחה ועל
החברים,
חברים ועל הניצולים והכל. יאללה.
ביי.
ביי.
נעבור את החורף ואחר כך נראה באביב, באביב.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.